טוב, אנחנו נתחיל מההתחלה. רוח הקודש בא דרך כנסת ישראל אל הלב של כל יחיד ויחיד לפי מעשיו. כמו שהבנו, ככל שהאדם יותר קשור לכלל, כך הוא יותר מסוגל להיות מחובר לנשמת האומה, ומתוך כך הוא זוכה יותר להיפגש עם רצון השם. הוא חווה את רצון השם בחיים שלו. הוא בא על רוח הקודש, ורוח הקודש בא אל כל אחד מאיתנו דרך כנסת ישראל, בתנאי שיש לנו כלי קיבול שתלויים במעשים שלנו. זאת אומרת, אם האדם עושה מעשים ראויים, אז הוא פשוט פותח את הכלים שלו. כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, הנשמה שלנו היא לא דבר שמתפתח. הנשמה שלנו זה שפע עצום, אור אין סוף, רצון אין סופי להטבה שאמור לעבור דרכנו. כל אחד לפי הכלים שלו. אז התפקיד שלנו זה לא לבנות את הנשמה, היא בנויה, היא קיימת, אלא לבנות כלים. פותחים את הכלים, הנשמה נכנסת. בסדר? אז זה החשיבות של המעשים, של הדיבורים, של הרגשות, של המחשבות שלנו. אם הם נכונים, הנשמה נכנסת. מה זה הנשמה? רצון השם שעובר דרכנו. בין השאר, מי שהנשמה שלו ממש מופיע, הוא בעל רוח הקודש. החפת של האידיאליה האלוקית היותר גבוהה לגשמה בחיים ובמעשה, בחיי החברה והאומה, ולהרגילה בעדנת הציורים התמידיים ההולכים ושוטפים תמיד בכוח המדמה אשר בנפש האדם, ולהרחיב צעדיה בחוכמה וכישרון, עד שמצד רוב פיתוחה ושכלולה היא מוצאת את עצמה מבונה בכל טוב, אור חסד, גבורה, חוכמה, שמחה, עדן ואהבה, ומתוך שלמות בניינה ומילואה היא מרגשת גם כן בהערה פנימית את האור והטוב העולה למעלה למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה, ומתנשא תמיד לאומתה. זאת אומרת, למעשה, כשאנחנו מדברים על רוח הקודש הזו שעוברת דרכנו, שמגיעה אלינו, אנחנו פוגשים את רצון השם לעתיד. רצון השם שבגללו כל אחד מאיתנו נולד. כל אחד מאיתנו נולד כי השם רצה שהוא ייוולד לעשות איזשהו טוב. קוראים לזה נשמה. זה הנשמה שם. זה הכוח שמחיה אותנו. אבל זה לא סתם איזה מין רצון מופשט כזה, זה רצון שיש לו תוכנית מאוד ברורה. תוכנית ברורה, זה אומר, הרצון הזה לעתיד חל על מציאות, עם כללים, עם חוקים, עם סדרים, ויש לכל אחד מאיתנו את האופן המיוחד שבו הוא מגלה את הטוב האלוקי בעולם. כאילו, מה המצב האידיאלי שכל אחד מאיתנו אמור לגלות את הטוב האלוקי? אם אנחנו חיים בצורה אידיאלית, אנחנו מגלים על פי התוכנית האידיאלית של עצמנו את הטוב האלוקי האידיאלי שאמור לעבור דרכנו. בגדול זה כל מה שכנסת ישראל עושה. זאת אומרת, יש מציאות אידיאלית עולמית שהתפקיד של עם ישראל זה לגלות את הטוב האלוקי בצורה הכי אידיאלית בתוך העולם הזה. עכשיו, אם יש עיוותים, משהו בעולם הזה הוא לא כל כך עובד טוב, אז הטוב האלוקי לא ממש מופיע שם, יש מחיצות, יש הפרעות, כן? על כל פנים, אנחנו רוצים לגלות את האידיאל האלוקי היותר גבוה. אפשר לומר, את התוכנית האידיאלית של העולם, לגלות, להגשים אותה בחיים ובמעשה. זה צריך לבוא לידי ביטוי באופן שאנחנו מתנהגים, באופן שאנחנו חושבים, באופן שאנחנו עושים דברים, בין בחיים האישיים, בין בחיים החברתיים, בין בחיים הלאומיים. אנחנו רוצים ליצור לרצון האלוקי האידיאלי הזה הרגלים, זאת אומרת, להרגיל אותה בחיים, שזה יהיה הרגל, שיהיה לה גבולות וכלים, כן? ולהרגיל את המציאות, כן? בעדנת הציורים התמידיים. יש איזה, כמו שאמרנו, הרצון האלוקי הזה זה משהו מאוד עדין. אנחנו רוצים שהעדינות של הרצון האלוקי הזה תחיה את כל התוכניות שלנו, את כל המחשבות שלנו, את כל מה שאנחנו בונים ורוצים, ההולכים ושוטפים תמיד בכוח המדמה אשר בנפש האדם. אנחנו מדמיינים איך צריך להיות משהו, לפי מה אנחנו מדמיינים, על פי הרצון האלוקי בתוכנית האידיאלית שמתגלה בדמיון שלנו. אז מי שיש לו רוח הקודש בעצם חווה את החוויה הזאת שהוא מדמה רצון השם במציאות, איך רצון השם האידיאלי יכול להופיע במציאות האישית, הפרטית, החברתית, הלאומית, ולהרחיב צעדיה וחוכמה וכישרון, כן, התוכנית האידיאלית הזו של העולם, של האדם, הולכת ומופיעה, כן? צריך לדעת איך אנחנו יוצרים לתוכנית הזאת מרחב של גילוי, חוכמה וכישרון, יש כאן רצונות ויש יכולות, עד שמצד רוב פיתוחה ושכלולה היא מוצאת את עצמה מבונה בכל טוב. יש כאן בניין שלם של חיים, של בין אישיים, בין ישיבתיים, בין חברותיים, בין לאומיים, בין כלל אנושיים, ובתוך המציאות הזו מופיע אור חסד. יש כאן גם שפע גדול עם גבולות, עם גבורה, יש כאן גם חוכמה, אידיאלים עליונים שהם מופיעים, תוך כך יש שמחה, יש כאן גם עדן, דברים מאוד נקיים ומזוכחים שהם מופיעים בצורה של חיבור נכון, של אחדות גדולה, של אהבה, ומתוך שלמות בניינה ומילואה היא מרגשת גם כן בהערה פנימית. מתוך המציאות הזו יש כאן הופעה של אור שהוא למעלה מהכלים שלנו. אמרנו, כל אחד בונה כלים, ואז מה קורה? הנשמה נכנסת. בסדר? אבל אם כבר באמת הנשמה נכנסת, כמו קצת כוס מים, אתה ממלא אותה, יש מתח הפנים של המים. כאילו, יש משהו שהוא כבר מעבר לכלי. ואת אם אנחנו ממש בנויים, אנחנו מתחילים לחוות אור שהוא אור מקיף, הוא למעלה מהכלים שלנו, הוא כבר, כאילו יש כאן איזו תפיסה של על זה, זה יכול להיות תפיסה של ידע, של רצונות, שהם הרבה למעלה מהכלים שלנו. אנחנו פוגשים אור שעולה למעלה למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה. יש כאן איזה התעוררות, זאת אומרת, מגיע איזה שפע גדול שאני כבר חווה אותו, ואנחנו כל הזמן רוצים לקבל אותו, והיא מתנסה תמיד לעומתם. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים במצב כזה שכנסת ישראל הבאה לידי ביטוי בכל אחד מאיתנו, היא למעשה זו שדרכה אמור להופיע רצון השם, רוח הקודש אשר על האומה, מופיע בכל אחד מאיתנו. ומתוך כך מופיע כאן האידאל האלוקי העליון, נקרא לזה הנשמה הלאומית, ומתוך כך יש כאן איזה תהליך תמידי של בניין, של התפתחות, של השגות, ושל כתוצאה מזה מפגש עם אידאלים עוד יותר עליונים. וכשם שהחפץ העליון האלוקי, רצון השם, להיטיב לנבראים בכלל, השרוי בכללות האומה, זה יהודה של כנסת ישראל, לגלות את הטוב האלוקי האינסופי הזה שאמור להמשיך לנצח, להחיות את כל הנבראים בהטבה עצומה. כשם שהרצון העליון הזה נותן מכוחו את עוז רוח קודשו על היחידים המתקשרים אליו, המוכשרים אליו, כן, גם כל יחיד המתקשר בתכונה האלוקית בטוב מוחלט ומוסר טהור וכללי, המחוזק בדעה ושכל טוב, לפי אותה המידה שמשתוקק להעלות את נשמת האומה כולה לרוממה ולסגבה, כן הוא פועל וכן הוא מחזק אותה ומוציא אותה מתעלומות תעלומת הכוח אל אור הפועל. זאת אומרת, כמו שהאומה כולה, יש כאן איזה הופעה של רצון השם בתוכנית אידיאלית, כך גם כל אחד מאיתנו שהוא מכשיר את עצמו, בונה את מידותיו, את המעשים שלו, את ההתפתחות הנפשית, הדמיונית, הרוחנית שלו, זה גורם לזה שכל אחד שהוא באמת מכשיר את עצמו להיפגש עם הטוב המוחלט, להיות מוסרי ולגלות המוסר הטהור הכללי, להיות אדם שהמחשבות שלו נכונות, שהוא חושב נכון על המציאות, על העולם, מתוך שהוא לומד, יש לו הרגלי חשיבה נכונים. לפי אותה המידה שכל יחיד משתוקק להעלות את נשמת האומה כולה, כשאנחנו מרגישים שאנחנו תורמים לכלל, לרוממה ולסגבה, מה זה לרומם את נשמת האומה? זה לא שהוא בונה את הנשמה, אלא הנשמה מופיעה עוד, דרגות עוד יותר גבוהות מהנשמה הולכות ומופיעות. כן, הוא פועל וכן הוא מוציא אל הפועל, כן, את הנשמה הלאומית לתוך המציאות המעשית. כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין אומות העולם. ואת כל מי שהוא בונה את עצמו נכון, מתוך כך נשמת האומה כולה מבנית, מתוך כך הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם יותר.
מה זה אור הפועל? מתעלמת הכוח ואור הפועל אל הפועל, זה עדיין לא מופיע
עדיין? כל דבר שהוא בפועל אז אפשר להיפגש איתו, כמו שהמהר"ל אומר, כשיש ראייה, כשיש אור יש קיום לדברים. זאת אומרת, המהר"ל מסביר לנו שאם עכשיו למשל היה כאן חושך גמור והייתי עושה ככה, לא הייתם רואים את זה, אז אין את זה. מבחינתכם אין כלום. זאת אומרת, גם היום יש מלא דברים שאתם לא רואים אותם. זאת אומרת, אתם לא רואים את כל המלאכים שפה עכשיו בחדר, נכון? אם יש רואה שירים את היד. זאת אומרת, אם אתם לא רואים, מה זה אומר? שמבחינתכם אין אותם. אם אתם רואים אותם בעיני רוחכם בשכל, אז יש אותם, כי קלטתם משהו מהם. אבל אם אנחנו לא רואים משהו, מבחינתנו אין אותו. ברגע שרואים, אומר המהר"ל, זה נותן קיום לדבר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מטילים אור על משהו, הוא מופיע בפועל. לעומת זאת, כשדברים נמצאים בכוח, אז הם נמצאים, אבל זה תעלומה, זה מוסתר, זה עוד לא התגלה. לכן הרב אומר כאן, כשהדברים מופיעים מתעלומת הכוח, זה עדיין בפוטנציאל, אל אור, זה כבר מופיע, זה כבר נמצא, כן? רואים את זה. הדברים מתגלים. סיכום למעשה הפסקה הזאת, וקצת גם הפסקה הקודמת, זה שעם ישראל הייעוד שלו זה להפגיש את העולם עם רצון השם. אנחנו באנו לכאן להפגיש את העולם עם רצון השם, ורצון השם זה שיהיה טוב. ונבחרה אומה מסוימת שכל יעודה, תפקידה ורצונה זה לגלות רצון השם, ולשם כך היא קיבלה משימות איך לבנות כלים לאומיים על מנת שהכלים האלה יעבירו לאנושות, לנבראים כולם, את רצון השם. ויש תוכנית אידיאלית איך רצון השם מתגלה. האומה הישראלית לומדת את התוכנית האידיאלית הזאת, זה נקרא תורה. התורה זה לימוד התוכנית האידיאלית שלנו, ומתוך כך אנחנו חיים את רצון השם. אדם שחי את רצון השם כל רגע ורגע הוא נקרא בעל רוח הקודש, הוא יודע מה השם רוצה. אתה בא לרוח, מה השם רוצה ממני? איפה אתה יודע? רוח הקודש. אז יש בזה דרגות, בסוף זה נהיה נביא. הנביא בא ואומר, כה אמר השם, אני אגיד לכם מה השם רוצה מכם. זה נביא כבר, כן? הוא שלוח לעם. אז אנחנו צריכים לבנות את עצמנו מתוך קישור לכלל, מתוך אחריות לאומית בכל תחומי החיים, על מנת ש... רצון השם.
כוח מדבר שקיים תמיד, שרק צריך להתרגל אליו. מה זאת אומרת שהוא קיים תמיד, או בצורה העדינה שלו? תמיד קיים בתוכנו כוח שאנחנו מדמים כל דבר לדבר אחר.
הדמיון הוא למעשה כוח מאוד חזק, הוא כוח דומה לשכל. למעשה זה התאום של השכל. השכל, מה זה שכל? זה היכולת שלנו להיפגש עם דברים בצורה מוגדרת. זאת אומרת, השכל שלנו לא יודע להיפגש עם שום דבר כשאין לו גבולות. אתה עכשיו מסתכל פה, אתה מיד נותן הגדרות. תקרה, יש בה חורים, יש בה פנסים, תקרה של בית מדרש. השכל שלך צריך הגדרות כדי להבין דברים. מתמטיק. צריך כל הזמן שהכל יהיה מאוד מוגדר, מאוד מסודר, כמה כמויות כאלה, כמה, מה קורה שמרבבים את הכמות. שכל, זה שכל. השכל יודע להגדיר דברים, קח את ההגדרות מהשכל, הוא מושבע. הוא לא יודע להגדיר. גדול, קטן, כמויות, צבעים, השכל עובד. אין את זה, השכל נתקע. הדמיון מסוגל להפגיש אותנו עם דברים גם לא מוגדרים. או נגיד את זה בצורה טיפה שונה, שההגדרות שמטושטשות, לא ברורות. למשל, הדמיון יכול להפגיש אותנו עם מלאך. השכל לא. ואת השכל מנסה להגדיר כמה קילומטר על כמה קילומטר המלאך הזה. לך הביתה, אתה לא מסוגל להפגיש מלאך. זאת אומרת, השורש של הדמיון זה השורש להיפגש עם מציאויות שאינן ניתנות להגדרה. או יותר נכון, אינן מוגדרות בהגדרות שלנו בעולם המעשי. אז למשל, האם אתה יכול להבין שכאן ושם זה אותו דבר? אני עכשיו יושב כאן, אני גם יושב שם. אתה מבין את זה? השכל שלך אומר קצר, עצור, פוס, לא משחק. או שאתה פה, או שאתה פה. אין שני דברים ביחד. זה השכל. הדמיון הוא מה בא? אני מדמיין, יש לו... הדמיון, בדמיון אפשר. הדמיון יכול לעשות המון דברים. צריך כמובן להיזהר, כי הדמיון גם יכול לשגע. יש הרבה אנשים מאושפזים בכל מיני בתי חולים בגלל הדמיונות שלהם. הם מדמיינים דברים, הם מדמיינים כוחות, הם מדמיינים... היה פעם איזה בחור שלמד... במקום שלימדתי, שהוא דמיין שאנשים לידו רוצים להרוג אותו. דמיין. אבל הוא הגיב לגמרי כאילו זה אמיתי. השפזו אותו. זה היה חולה. אדם שמדמיין. זה הדמיון. זה לא השכל. השכל, אומרים לו בשכל, מה? כל בסדר. אין פה כלום. לא, לא, לא. אני שומע קולות. דמיונות. אין את זה. את הדמיון הוא כוח שאם עובדים איתו נכון הוא מפגיש אותנו עם דברים מאוד עדינים, מאוד עליונים. הוא יכול להפגיש אותנו עם רצונות עליונים. לכן הדמיון הוא גם מאפשר לנו להיות בעלי רוח הקודש. צריך לזהר איך עובדים, הדמיון קיים. זה אחד מהכוחות שלנו. כמו שבכל המציאות שלנו יש לנו גוף ורגשות ומחשבות, כל אלה יכולים להיות בדרגה מאוד נחותה או בדרגה מאוד מפותחת, מאוד עניונת.
קוראים לו הדבר הזה שנמצא מעבר לתוספת של הרצון שנמצא מעבר לתוספת שאמרת ש...
האור המקיף הזה?
כן.
אור מקיף.
זה שנמצא
לו? שוב, בשכל, הנה אתה רואה, זו דוגמה טובה. בשכל אתה מנסה לך לתת לזה הגדרה. אז אני יכול לעזור לשכל שאני אגדיר את זה בזה שאני אגיד, קח דוגמה, יש את כל מה שכבר פגשת עד היום, זה השכל מבין, נכון? זה כל מה שלמדת והרגעת וראית וחווית ושמעת, בסדר? זה מה שיש בך. ויש את כל מה שעוד לא פגשת, כל מה שעוד לא למדת ולא ראית ולא חווית ולא ראית, בסדר? זה אור מקיף, זה משהו שעוד לא, אין מבחינתך, אין את זה. לכן אתה שואל איזה שאלה, והוא פתאום הבנת משהו חדש. וואו, איזה יופי. משהו מהאור המקיף נכנס. יש דברים שכל האנושות עוד לא פגשה. יכול להיות?
כן.
פתאום פגשו. המציאו את הפייסבוק. חידוש. משהו חדש הגיע לעולם.
זה בא כאילו בגלל... אפשר לחשוב שזה בא בגלל זה שאתה מקבל דברים. זאת אומרת, אם אדם חושב על משהו שלא היה קיים אצלו ואז כל מיני דברים נכנסים אליו, אז הוא מבין את החוק הזה ואז הוא מבין שיש עוד דברים שנכנסו אליו ואז יש לו את האור המקיף, וככה?
נכון. עכשיו בפועל אני יודע שיש דברים שאני עוד לא יודע ולא פגשתי, אבל זה לא יעזור לי לפגוש אותם. מה יעזור לי לפגוש אותם? זה שאני בונה את הכלים שלי. זאת אומרת, אם אני עם מידות יותר טובות וחי נכון יותר, מדבר נכון יותר, חושב נכון יותר, אז הכלים שלי מתפתחים. אם הכלים מתפתחים, נכנס אור שלא היה קודם. מתפתחים? אור שלא היה קודם נכנס. ואז באמת האנושות כולה כל הזמן מתפתחת. ולכן גם האנושות כל הזמן פוגשת כמהה לפגישה עם האלוקות בדרגות יותר ויותר מפותחות. טוב, אז אם הבנו את זה, אנחנו יכולים לעבור לפרק ג'. אז בכלל בפרק הקודם אנחנו, בפרק א' אנחנו ניסינו להבין קצת מה זה כנסת ישראל, נכון? מה זה, על מה מדברים? בפרק ב' ניסינו להבין קצת הקשרים שיש בין האדם הפרטי, בין היחיד, כן? לבין הכלל, לבין הציבור, לבין כנסת ישראל. ובפרק הזה אנחנו רוצים להבין קצת יותר איך אני דבק בכנסת ישראל, איך אני מתחבר לכנסת ישראל, מה צריך לעשות בשביל זה. אומר, כשאדם משים את ליבו ודעתו להתדבק באור האלוקי המאיר בכנסת ישראל בכללה, וכל הנשמות ובכל הדורות מראשית ועד אחרית מתדבקו על ידי זה ממילא באור האלוקות השורה בכללות שיעור הקומה של כלל האדם, שכנסת ישראל היא מרכזה ותמציתה, ועל ידי זה הוא מדבק גם כן בכללות האור של האלוקות המתגלה בכל ההוויה, שבצד העליון של נשמת האדם משתקפת כל תמציתה, וממילא מקשרו בזה את דעתו לדבקות באלוקות העליונה שלמעלה מכל ההוויה, ונפשו מתמלא חיות מלא קודש ותפארת גדולה וגבורה, ותוספות כוחו מוסיפו כוח בכללות כנסת ישראל, בפני שהוא חלק ממנה, וממילא מוסיפו כוח בקומת האדם ובכל העולמות, שנאמר תנו עוז לאלוקים על ישראל גב הטוב וזו בשחקים נורא אלוקים מקדשך אל ישראל מפני אותה תמות לעם ברוך אלוקים. משפט קצת ארוך, כן? אז קודם כל אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים להתפתח צריך מודעות. אם אדם אין לו מודעות הוא לא כל כך, זה קצת כמו מה שדניאל אמר כל כך. אם אני מודע לזה שיש, אז אני יכול להתקדם לכיוון הזה. אם אני לא מודע אני לא מתקדם. אם אין לי מודעות בכלל שיש בכנסת ישראל כוח מיוחד שהיא יכולה לגלות אור אלוקי, אז אני לא מודע לזה. אני חושב שכל מה שאני צריך זה ללכת לעבודה, להרוויח את ה-20-30 אלף שקל בחודש ולקנות לעצמי ארטיק ולצאת לחופש בבית מלון, כאילו בשביל זה אני חי, לא תכלית חייו. אבל אם אדם מבין שכל תכלית חייו זה לבנות את ה לבושים שלו, את הכלים שלו, כולל הרכוש שלו, כדי שדרך זה יופיע טוב ואלוקי, זה כבר משנה את ההסתכלות שלו על החיים שלו, היום יומיים. ואם אדם משים את ליבו ודעתו להתדבק באור האלוקי, אני עכשיו מבין שיש רצון השם באור. אני מבין שהשם רוצה משהו. וואו, זה חשוב. ואתה מסתכל על כל מה שקורה, אתה אומר, יש רצון אלוקי בזה, זה לא במקרה שנבראו סטנדרים בעולם. בני האדם בנגריה ייצרו את זה. אבל למה בני האדם ייצרו בנגריה סטנדרים? יש פה איזה רצון אלוקי בעניין הזה. יש רצון אלוקי בזה שיהיה נורות לד. יש רצון אלוקי בזה שמיים וארץ. יש רצון אלוקי בזה שיש עכשיו פוליטיקה, ובזה שיש עכשיו ממשלה כזאת, ובזה שיש עכשיו כל דבר. אדם שמתרגל להבין, יש רצון השם בעולם. ויש רצון השם שהולך ומופיע, אני צריך להבין אותו. ויש רצון אלוקי שעוד לא פגשנו אותו. עוד לא, עוד יותר טוב. כן? כשאדם משים את ליבו ודעתו, אפשר להגיד, גם בצד של התבונה שלו וגם בצד הרגשי, שזה הולך ביחד, יש מודעות. מה זה מודעות? זה השאלה שאני שואל את עצמי, מדוע? מדוע? מה המטרה של הדבר? כן? למה זה קרה? למה זה יקרה? אני לא יכול לשאול לפרטים המדויקים, אבל המודעות היא תמיד מכילה איזו תמיהה, איזו שאלה על עצמי. אני עוצר ושואל, רגע, למה? מדוע? מה קורה פה? ברגע שאתה עוצר, אתה מודע. אדם שבעבודת פרך זורם, 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 עושה כל הזמן דברים, אין לו זמן לכלום, לא מודע לכלום. עצור, שנייה, רגע, תגיד רגע, רגע, תגידו רגע לעצמכם, שנייה, רגע. עכשיו, תחליט מה אתה רוצה לעשות עם היד שלך. כל אחד לעצמו עכשיו החליט מה לעשות עם היד שלו. חתמת עד כאן, חתמת עד כאן, חתמת עד כאן. אבל תחליט! אתה מודע לזה איפה היד שלך נמצאת או לא מודע? איפה היד שלי? חלן, מה שלומך הבוקר, נעים מאוד. אני מודע עכשיו שהיד שלי פה, קודם לא הייתי מודע. למה אני מודע? כי עצרתי. עצור, איפה הראש שלך נמצא? חלק הראש ככה, חלק הראש ככה, חלק הראש ככה, חלק הראש ככה. זה, כל אחד, אתה מודע לזה או לא מודע? אם עצרת, אתה מודע. לעצור, זה מאפשר מודעות. אם אתה עוצר, ואתה שואל שם שאלה, המודעות הזאת הוליכה אותך למקומות נפלאים, כי אתה מתחיל להתוודע, להיפגש, להיות מודע, כן, לנעמי מודע, מישהו קרוב, יש כבר איזה מפגש. עכשיו, המודעות תמיד מכילה גם איזו הגדרה תבונית, שכלית, וגם הקשר שלי למידע הזה, רגש. זאת אומרת, אם אני מודע על זה שאת שלי עכשיו פה, טוב, אז זה ידע, אינפורמציה. מה דעתי על זה? מוזר, אה? בסדר, עכשיו הכל בסדר. אני אוהב את זה, לא אוהב את זה, מוצא חן בעיניי, לא מוצא חן בעיניי. בסדר? זה כבר הרגש. אז כשאדם משים את ליבו ודעתו להתדבק באור האלוקי, הוא רוצה לדעת, רגע, יש רצון השם באור? יש אלוקים. אני קשור אליו, הוא קשור אליי. אני רוצה לגלות את הקשר הזה, כבר העולם שלנו משתנה. אבל זה דורש מודע, הוא צריך לעצור. לכן מה עושה האדם היהודי כדי להיות מודע? הוא עוצר את החיים שלו 3 פעמים ביום, ומה הוא עושה? מתפלל. זה עצירה. כל תפילה זה עצירה. אתה עוצר? הוא אומר, אלוקים, בסדר. לא שמתי לב את הקיים ב5 שעות האחרונות. זה עצירה. כי אדם משים את ליבו ודעתו להידבק באור האלוקי המאיר בכנסת ישראל בכללה, כמו שאמרנו, אדם פרטי לא יכול להיפגש עם האור האלוקי. כי אדם הוא פרטי, הוא אומר אגואיסט, הוא אומר רק הנפש הבאמית מנהלת את חייו, הוא עוד לא התחבר לנשמה, לא של עצמו, בטח לא של כנסת ישראל. אם האדם מתקלל, נעשה יותר כללי, פחות אגואיסט, עולה מהנפש הבאמית לפחות למדרגת הרוח, הוא מתחיל להיפגש עם הרצונות הכלליים, אכפת לו מאחרים, אכפת לו מהקיום של הזולה, ואז הוא מודע לזה שיש אור אלוקי שמאיר בכנסת ישראל בכללה. עכשיו, כנסת ישראל זה לא רק עם ישראל שחי בשנת תשע"ט, כנסת ישראל זה מאז אברהם אבינו עד ימינו. כנסת ישראל זה כל מי שיימצא בעם ישראל. כנסת ישראל זה נשמה ענקית שיש לה המון תאים, כמו שאצלכם. האם כל אחד מכם זה רק מישהו עכשיו? אין דבר כזה, למה? כי מי שאתם עכשיו זה כל הזיכרונות שלכם, כל הטראומות שלכם, כל מה שחוויתם, כל מה שעבר עליכם, כל התאים שכבר מתו וכל התאים שעוד לא נולדו, זה כל אלה זה בן אדם אחד. אתם אותו בן אדם שהיה לפני 10 שנים, למרות שהתאים התחלפו אצלכם. זאת אומרת, אתם נמצאים על מרחב היסטורי עצום. ככה עם ישראל כולו. עם ישראל זה עם שנמצא על מרחב היסטורי של 3,700 שנה. מאז אברהם אבינו עד היום, וגם עוד לא גמרנו. בסדר? יש כאן איזו הופעה עצומה שמאירה באופן כללי בכנסת ישראל, בכל הנשמות, בכל הדורות, מראשית ועד אחרית. מי שמודע לזה, ואפילו נגיד רק המודעות הקטנה הזאת, לזה שאני קשור לעם, שזה לא רק אוסף של הרבה אנשים שחיים היום בארץ ישראל או בכדור הארץ, אלא מתבונן על עצמנו כחלק מהוויה אנושית שצועדת בהיסטוריה. זה כבר עושה קצת רוח הקודש. מה הכוונה? בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. דיברנו על זה שהרי אתה לא יצאת ארגן, כמה אתה? 20. אתה הייתה יציאת מצרים? 3,300 ומשהו שנים. אז בוא נגיד שאתה לא היית שם. אתה קצת צעיר מדי. לכאורה, למה לכאורה? כי אתה כן היית שם. נכון? איך אני יודע שהיית שם? כי כבר ראינו שאם תשאל את עצמך האם אוזן שמאל שלך הייתה איתך בגן כשהיית בגן, הייתה או לא הייתה? לא. למה? כי כל התאים באוזן הם בני 2 בערך, מקסים, אתם יודעים מה, ניתן גג ככה, התאים עוד לא התחלפו עד הסוף, חודשיים. בת כמה האוזן שלך? ככה, אם נהיה לארג'ים, חצי שנה גר, טוב? צעירה, היית בגן לפני כמה? 15, 18 שנה? בטוח שהאוזן שלך לא הייתה. אז אתה שואל את זוכר, האוזן שלי הייתה או לא הייתה? ברור שהיא הייתה, אבל זה לא בכלל אותה אוזן. אז מה? היא הייתה איתה. נכון? זאת אומרת, אם אני שואל כל תא, אני לוקח תא מספר 50 מיליארד 722 כאן, עכשיו תגיד לי, אתה היית איתי בגן? מה הוא יענה לי? ברור שכן, מה פירוש? אני איתך בגן, אני הייתי איתך איפה שהיית, תמיד הייתי איתך. אבל אתה נולדת רק אתמול. אני מעביר איתי את כל הזיכרונות והגנטיקה וכל זה של התא הקודם והתא של פניו והתא של פניו. אני הייתי איתך. זאת אומרת, אנחנו היום חיים, אבל אנחנו חיים, האומה הישראלית מלאה תאים, כל אחד מאיתנו הוא תא באומה הישראלית. והאומה הישראלית של היום זה האומה הישראלית בדיוק שהייתה ביציאת מצרים. ואתם הייתם שם. והאומה הזאת צועדת בהיסטוריה, צועדת, 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 האומה הזאת קיבלה תורה. אתם הייתם במתן תורה, זוכרים? עיקרון קצת לא טוב, אתם יודעים, אנשים זקנים, נעים סנילים קצת. כאילו, אתם לא זוכרים שהייתם מתן תורה? ברור שהייתם שם. שכחתם, היינו שם. כולנו היינו שם. וכמו שאני שואל אותך, היית בכיתה א'? לא זוכר כבר, מה היה לי בכיתה א', לא זוכר טוב. אני אומר אחד, כן, אחרי 3,000 שנה שכח את מתן תורה. ודאי שהייתם שם. כולנו היינו. כולנו היינו בשואה גם. יש לנו זיכרונות משם. היינו שם. כולנו היינו באושוויץ, כולנו היינו בשואה, כולנו היינו. כן? זאת אומרת, עצם ההבנה הזאת שאנחנו שייכים לאומה שצועדת בהיסטוריה, כבר גורם לנו להרגיש אחרת בכל הקשר שלנו לעם ישראל, לעצמנו, לתפקיד שלנו. מה התפקיד של כל תא בגוף? להיטיב לגוף. יש לו תפקיד בגוף, כדי שהגוף הזה יחיה. והוא דואג לעצמו לקבל את כל התזונה שלו כדי להיטיב לגוף. זה כבר משנה את כל החיים שלנו, את כל ההבנה שלנו למה נולדנו. לא נולדת כדי להיות אגואיסט. נולדת כדי להיות בריא, חזק ויציב, כדי להיטיב לאומה. והרב קוק אומר, אבל לא רק להיטיב לאומה. מתוך שהאומה היא תמצית של האנושות, זה להיטיב לכל האנושות. ולא רק שהיא תמצית, היא תמצית של כל ההוויה, כמו שלמדנו בפרק א'. ולכן אם האומה הישראלית בריאה, זה אומר שאתה תא בריא והאומה בריאה, אז כל ההוויה כולה יותר בריאה, חיה יותר טוב. זה כבר משנה את כל העולם. רק מה שהרב אמר בשני משפטים.
זה נשמע כאילו
אחרי
3,000 שנה עברנו שינויים.
אחרי?
3,000 שנה, בתור אומה, לא יודע, בתור...
רואה, גדלת רואה חזקה, בגיל שנה לא היה לך.
כן, רגע. אבל
באיזה צורה עברנו שינויים? בדיוק כמו שאתה עברת, באיזה צורה אתה עברת? למדנו, התפתחנו, חווינו חוויות.
אני לא יודע באיזה צורה הטעים שלי בגוף שלנו,
הם עברו יחד איתך, ואז היית... יד ימין שלך הייתה איתך? הייתה. היא הייתה קצת יותר קטנה, אבל היא הייתה איתך ברגע שנולדת, נכון? כשהיית בבטן היא הייתה.
אבל
השתנתה
כמוני או
בסדר? מי זה כמוני? מי זה המוני הזה לעומת היד? מי זה? אתה כולך ישות אחת, זה לא יד ימין, זה גוף עצמאי חי את חיים שלו, זה הכל מכלול אחד שחי ביחד.
אבל
היא
מרכיבה.
נכון, אבל למשל אם עכשיו מי שנותן לך איזה גרוף חזק ממש באוזן, איך ירגיש אב הגוף? כאילו לא מעניין אותי, זה בא של האוזן. ממש לא. אם האוזן חטפה איזה משהו, אז כל הגוף שלך בזעזוע. אתה מתחיל לרעוד, אתה נהיה עצבני, אתה מתחיל לרוץ, לקפוץ, לזרוק דברים, כאילו, למה אתם כל הידיים והרגליים שלנו מתעצבנות ומתחילות לזוז? מה זה קשור לאגרוף באוזן? כי כל הגוף זה גוף אחד. אם מישהו בא עם סיכה, רוצה לדקור אותך פה. יד שמאל. מה תעשה יד ימין שלך? תגיד את זה אם שמחפת לך, הוא יוצא שמאל, תדקר, מה זה קשור? לא, זה כל הגוף זה דבר אחד. ולכן כולנו חווים יחד. אבל אתה אומר, אני לא מרגיש חלק מכלל ישראל. לא מרגיש את מה שקורה בגוף הלאומי הזה. כמו שאמרתי, כשהתא הוא אגואיסט, הוא מסוכן. אז יש תהליך של בניית התא, וההתחלה הוא רק מתחיל להיווצר, הוא כאילו עוד לא ממש פועל. זה עד גיל בר מצווה. אחרי גיל בר מצווה אומרים לתא, יאללה, תתחיל להתקשר לסביבה, לתאים האחרים, גיל 20, יאללה, תתחיל לתרום לגוף.
יש פה עיקרון דווקא קודם כל ליבו ודעתו, יש בנו שאנחנו מגיעים להבנה דווקא דרך הלב לפני.
יש אפשרות לדייק באמת במה שהרב כתב קודם ליבו ואחרי זה דעתו, זה נקרא תבונת הלב. זאת אומרת, יש איזה מצב שבו הלב מבין. זה סוג של תודעה שהיא מכילה בתוכה קשר לדברים עם עם הבנה. מה זה עם הבנה? זאת אומרת, נגיד אתה עכשיו רואה איזה נופי, ואתה מתרגש ממנו. ראית נופי, אבל עוד לא חשבת וניתחת שום דבר. ראית נופי, אבל אתה מבין שזה נוף, אתה מתרגש ממנו, יש פה איזה תבונת הלב, יש כאן משהו שהלב שלך מתפעל מידע, מאינפורמציה, רק שזה ידע מאוד בוסרי, והידע הבוסרי הזה מעורר התרגשות, לב מתחיל לפעום, כן? ואז אתה מתחיל לחשוב על זה, אתה דרך מה זה הדבר הזה, מה זה הנוף הזה, איך מגיעים לשם, כמה זמן לוקח ללכת כאן ברגל, לנתח, אתה מודע לזה שיש פה מה.
מה המקום של הגל במודעות? אנחנו כן צריכים את המודעות בקשר בין לשם וכנעם, יש מקום להגיד את זה, או שצריך כל הזמן להיות במודעות ולעצור ולהגיד אני יודע למה, והאם זה כך גם לכל התאים, או שיש מקום לגל
שתזרום
עם זה?
ההרגלים הם כמו שבעל פתחי שערים אומר, ההרגלים הם בנפש. הנפש היא כלי קיבול לנשמה. מי שיוצר את החיבור בין הטוב, בין הרצון האלוקי, בין הרצון האמיתי שלנו, שזה רצון השם, לבין היכולות שלנו, זה הרוח. הרוח זה מקום המודעות, זה הדר. עכשיו, ההרגלים הם בנפש. זאת אומרת, אני מתרגל לעצור, נניח. יש לי הרגל כזה, אני אומר, רגע, עצור רגע. זה הרגל. מצוין. ההרגל הזה, מה עניינו? לאפשר לי לקבל החלטה מחדש. לבחור. מה לעשות עם עצמי, מה לעשות עם המחשבות שלי, מה לעשות עם הרגשות שלי. אני עוצר לרגע. אז ההרגל הזה הוא הרגל טוב. יש לנו מלא הרגלים טובים. אם כל הנפש שלנו בנויה מהרגלים טובים, אז הרוח כל הזמן עובדת מעולה. הרוח כל הזמן מקבלת החלטות נכונות על ידי ההרגלים הטובים. למשל, ההרגל לעצור. ההרגל הזה לעצור הוא נפלא. בתנאי שיש שם הרוח שמקבלת החלטות נכונות ומגלה את הנשמה. אז להרגלים יש מקום חשוב בחיים שלנו. כן? ואנחנו משתדלים כל הזמן לבנות הרגלים כאלה שיאפשרו לנשמה להופיע על ידי ההחלטות שלנו, על ידי הבחירה, על ידי הצלם אלוקים שלנו. עכשיו, זה נכון גם בחיים, כן, בכל דבר. זה נכון לאדם נשוי, יש לו הרגל. הרגל שיש לו אישה, ויש לו זה, ויש לו אוכל, ויש לו זה, הבגדים מחובסים, הכל הרגלים, לא שם לה, אין לו מודעות. עצור. שמת לב שמישהו חול לך ארוחת צהריים? וואי, אשתי, את ממש מדהימה, איזה ארוחה טובה, איך אני? הוא מודע. אבל אם יש לו את ההרגל הנכון הזה לעצור, זה מעורר מודעות. אם זה מעורר מודעות, זה שיתחדשות. ואם הוא יהיה לו הרגל כזה כל יום, אז כל יום הוא יהיה מלא התפעלות מאשתו, מחדש. אבל אם הוא כבר התרגל, אז הוא לא שם לב. לכן השאלה איזה הרגלים יש לנו. אז חלק מההרגלים, ההרגל שלנו ללכת והרגל שלנו, זה הרגלים שאתה לא מודע להם, ויכול להיות שלחלק מההרגלים אנחנו, טוב שאנחנו לא מודעים, אומרת, אם היית מודע לזה שאתה מרים את הרגל, רם קדימה, מוריד. מרים, רם קדימה, מוריד. לא היית יכול ללכת כאילו. וטוב שאתה הולך, כי אם תתחיל להיות מודע, אם עכשיו נהיה מודע לזה שאני עושה עם היד ככה, ואחרי זה עושה עם היד ככה, ואחרי זה ככה. אז במקום לתת שיעור, אני כל הזמן לחשוב על היד שלי, מה אני עושה עם היד שלי. אי אפשר ללמד ככה, נכון? כל מה לחשוב על היד. אז טוב שיש לנו הרגלים שהם עובדים מעצמם. איזה הרגלים חשוב לנו, זה בתנאי שהם הרגלים טובים. זאת אומרת, אם היה לי הרגל כזה שהייתי זורק סטנדרים עליכם, הרגל כזה. זה לא הרגל טוב. כדאי להיות מודע שזה הרגל רע. אז קודם כל להיות מודעים כדי לראות איזה הרגלים טובים ואיזה רעים. אחרי זה שיש הרגלים טובים, יש חלק מהם שהם הרגלים שהם, מה שנקרא, שיעבדו. וככל שההרגלים שלי יותר טובים, ככה הם מגלים יותר את הנשמה.
יש פה, כשהרב כותב, לכל הנשמות ובכל הדורות, מה שצריך להדחית, זה כבר מדרגות יותר גבוהות מאשר כנסת ישראל בכלל. זה בעצם עוד הכרה שאדם, שאדם מבין למה הוא קשור, מעל הרוח.
זה ההתפרטות. זאת אומרת, האור האלוקים מאיר בכנסת ישראל. מה זה אומר? כל הדורות, כל הנשמות, כל האנשים. זה לא האור האלוקי שמופיע היום בציבור הציוני דתי. האור, רצון השם מופיע בנו, מאז משה רבנו, מאז אברהם אבינו. והוא מופיע בנו גם במה שעוד לא גילינו, במה שיקרה מחר בבוקר. באמת, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שאנחנו חלק מהוויה אנושית, מגוף לאומי. הגוף הלאומי הזה, צריך להבין, הוא גוף שחי. ולכן ראש הממשלה הוא חלק מהגוף הזה. ולא יודע מה, והרמטכ"ל הוא חלק מהגוף הזה. ולא יודע, מי שאתם רוצים, בסדר? זאת אומרת, גם אלה שגרים בתל אביב הם חלק מהגוף הזה. וגם כשאתם הולכים פה ברחוב, הם, כל מי שאתם רואים הוא חלק מהגוף הזה. הגוף הישראלי, אני אומר. כן? זאת אומרת, אנחנו שייכים לגוף, הגוף. ואז זה משנה את הגישה שלך, אתה הולך ברחוב, רואה איזה מישהו. וואלה, זה חלק מהגוף שלי, המישהו. זה חלק מהגוף המשותף שלנו. איך אומרים? אחי, מה שלומכם? אחי, מה זה הביטוי הזה, אחי? זה ביטוי חדש, מודרני, גולנצ'יקי. זה ביטוי שבא להגיד, היי, אנחנו אחים. אנחנו שייכים לאותו גוף. כולנו אחים. כל ישראל אחים. תובנה. משנה את החיים. אז האור הזה מאיר בכנסת ישראל בכללה, בכל הנשמות ובכל הדורות, מראשית ועד אחרי. זאת אומרת, בכל הדורות, לא רק בזמן האחרון. מאז אברהם אבינו ועד סוף האלף השישי. ואם תרצו, לנצח. אם אדם מודע ולא עושה עם זה כלום, אז לא עושה. אני מודע לזה שאני יושב עכשיו ככה, והסטנדר ככה, והידיים שלי ככה. טוב. עכשיו אני צריך לקבל החלטה ולעשות משהו. זאת אומרת, אני עכשיו אשר ככה, ואני ככה. טוב, נשנה את זה. זאת אומרת, זה שאתה מודע למשהו צריך להוביל אותך לקבלת החלטה. ואם תרצה, קבלת ההחלטה מחזקת את המודעות שלך למה אתה באמת רוצה, איפה אתה נמצא, מה מעניין אותך, מה הדרגה הנפשית, הרוחנית שלך. אם מישהו רק במודעות ולא עושה עם זה כלום, כאילו עושה מדיטציה. לא נולדנו כדי לעשות מדיטציה. זה כמו אדם שאומר, התפקיד שלי זה להיות במודעות לזה שאני יכול לבחור, אבל הוא לא בוחר כלום. אז הוא מבזבז את החיים שלו, כי הוא לא עושה כלום עם עצמו. לא באנו לעולם כדי להיות במודעות לזה שאני יכול לקבל החלטות, אלא באנו לעולם כדי לקבל החלטות. אבל כדי לקבל החלטות אני צריך להיות במודעות. אז המודעות היא אמצעי לזה שאני אוכל לקבל החלטות. לחיות פחות.
מה שהרב אומרת, פסקת, כאילו השאלה במקדים, נראה שכשאדם נשים על יבוא ודעת להתאבק, אז כבר, כאילו, על ידי זה אני אמנה, מדבק ממילא באור הלכות, כאילו, זה נראה כאילו שזה בעצמו, שזה כוח, מדבק אותו.
זה קשור למה שלמדנו בסעיף הקודם. זאת אומרת, ראינו כבר שהתכלית בסוף זה מתוך המודעות הזו, זה לפעול נכון ולחיות נכון, לעשות נכון. רק עכשיו, בפרק הזה, הרב ללמד אותנו איך להגיע לזה שאתה תדבק בכנס ישראל. אז אם אני רוצה לעשות, למדנו שני פרקים, איזה כיף זה כנס ישראל, ואיזה יופי, ויחיד, וכלל. עכשיו הרב אומר, אתה רוצה להגיע לזה? קודם כל תהיה מודע לזה. אם תהיה מודע לזה, אתה כבר מתדבק על ידי זה באור האלוקות, השורה בכנס ישראל, בעולם, בהוויה, כן? משהו קורה לך, זה משנה את האישיות שלך קצת, זה עושה משהו. אז תקבל החלטות, זה אחריות. אני תא בגוף לאומי שמשפיע על כל ההוויה, נכון שלא בא לי לקום בבוקר, אבל יש לי אחריות קוסמית. אם אני לא אקום בבוקר, וואו, מה שיקרה בעולם. אני קם בבוקר בכל זאת. משמעותי. אני חלק מ... אני עבר בגוף שיש לו תפקיד מאוד חשוב. ולכן נכון שאולי באופן אגואיסטי לא בא לי, אבל באופן קוסמי, אני בחרו את זה כמו רמטכ"ל, עייף. אני הולך לישון שילחמו, לא אכפת לי. בוינה, אלו, אתה צריך לתת פקודות, יש שם 5 אוגדות מסתערות עכשיו, צריכים לקבל הוראות. אני עייף, אני הולך לנוח עכשיו, עד, אל תעיר אותי עד מחרתיים. אין רמטכ"ל כזה. אתה רמטכ"ל יתאמת וישתה 5 כוסות קפה שחור טורקי כזה, למה? כדי להישאר ער, כי יש לו אחריות על עם ישראל. אז אם אדם חווה את האחריות הזאת, זה משנה את ההתנהגות שלו, זה משנה את הקבלת החלטות שלו. עכשיו, כמה שאנחנו פחות מודעים, מה זה קשור אליי? מה זה קשור אליי? יש שם אנשים כאלה, יש שם אנשים כאלה, קורה ככה, קורה ככה, מה זה קשור אליי? מאוד קשור אליך. מה שאתה עושה משפיע על כל עם ישראל, משפיע על כל האנושות, משפיע על כל העולם, משפיע על כל ההוויה, כל ההיסטוריה. זה אחריות. מעמיד אותנו במקום אחר. הלו בעצמי.